מסכת עבודה זרה, פרק רביעי. הפרק שלנו ידבר עוד על עבודה זרה, כלומר על צלמים וכולי, וגם על יי נסך. משנה א', רבי ישמעאל אומר, שלוש אבנים זו, בצד מרקוליס, אסורות, ושתיים מותרות. מרקוליס זה עבודה זרה שהיו שמים בצידי הדרכים, בצורה של אבן, לידה עוד אבן, ומעל שתיהן אבן שלישית. אז אם אדם מוצא ליד המרקוליס שבצד הדרך, הוא מוצא עוד שלוש אבנים, והשלוש אבנים האלה הם זו בצד זו, לא אחת ליד השנייה ואחת מאלים, אלא זו בצד זו, אז הם אסורות. למה? זה לפי שיטת רבי ישמעאל שסובר שהיו נוהגים לעשות מרקוליס קטן ליד מרקוליס גדול. מרקוליס גדול זה שניים ואחד מעליהם, ומרקוליס קטן זה שלושה באחד ליד השני. ושתיים מותרות, אם מצא רק שתי אבנים ליד מרקוליס, אז זה מותר, כי לא עושים ככה מרקוליס. והחכמים אומרים שנראות עמו אסורות, ושאין נראות עמו מותרות. חכמים סוברים שלא היו עושים מרקוליס קטן ליד מרקוליס גדול. אז איזה אבנים שליד מרקוליס היו אסורות? רק אלה שנראות עמו, הכוונה שנראה שהם נפלו ממנו, מהמרקוליס הגדול, ושאין נראות עמו מותרות. אבל בוודאי שלפי כולם המרקוליס עצמו הוא אסור בהנאה, וגם חכמים מודים שאם יש מרקוליס קטן, כלומר אחד ליד, שניים אחד ליד השני ואחד מעליהם ליד המרקוליס הגדול, גם הוא יהיה אסור כי הוא מרקוליס בפני עצמו. משנה ב', עוד על מרקוליס. מצא בראשו מעות, כסות או כלים, הרי אלו מותרים. מעות כסות הכלים הוא הכוונה, הוא מצא אותם סתם מונחים על המרקוליס, לא בדרך של נוי, אלא סתם מישהו הניח אותם שם, מותרים. פרקילי ענבים ועטרות של שיבולים ויינות ושמנים וסלטות, וכל דבר שחייצה בו קרב על גבי המזבח, אסור. כלומר, אם הוא מצא שם חפצים, זאת אומרת שמישהו הניח אותם שם, ולא בשביל לשרת את המרקוליס, אבל אם הוא ראה שם דברים שהם קשורים לתקרובת, דברים שכיוצא בהם קרב על גבי המזבח, הכוונה המזבח של בית המקדש, כמו פרחילי ענבים, כן, זה ענבים בעצם כמו ביקורים, אתרות של שיבולים, יינות, שמנים, סלטות, זה סולט, כל מיני דברים כאלה, אז זה אסור משום תקרובת לעבודה זרה. משנה ג', עבודה זרה שהיה לה גינה או מרחץ. אז יש איזה עבודה זרה, ול... לעבודה זרה, לא לה באופן אישי, אלא לעמותה שלה, לא יודע, יש גינה או מרחץ שמוכר שירותים בתשלום. כלומר, זה לא חלק מהפולחן. נהנים מהן שלא בטובה, ואין נהנים מהם בטובה. כלומר, אם מאפשרים לך להשתמש בגינה או במרחץ שלא בטובה, כלומר, בלי לתת שכר, אין בעיה. אם זה בשביל לתת שכר, אז אסור, כי זה הכסף מגיע ישירות לכמרים של עבודה זרה. היה שלה ושל אחרים נהנים מהן בין בטובה בין שלא בטובה. אם זה גם שייך לאחרים, זה בשותפות של עבודה זרה ושל עוד מישהו, אז אתה יכול לתלות שהכסף שאתה שילמת עבור השירות הזה הגיע אל השותף שהוא לא עובד עבודה זרה, או לפחות לא הכומר. משנה ד', עבודה זרה של נוכרי אסורה מיד, של ישראל אינה אסורה עד שתעבד. אז גוי שעשה פסל על מנת לעבוד אותו, הדבר הזה אסור מיד כשהוא מפסל אותה, אפילו לא עבד אותה. ושל ישראל אינה אסורה עד שתעבד, כי ישראל פחות מצוי שהוא עובד עבודה זרה, אז רק כשהוא עובד אותה בפועל זה הופך להיות עבודה זרה בוודאות. נוכרי מבטל עבודה זרה שלו ושל חברו, וישראל אינו מבטל עבודה זרה של נוכרי. אז גוי יכול לבטל עבודה זרה של עצמו, וגם אפילו עבודה זרה של חברו, כלומר, אפילו אם זה לא עבודה זרה שהוא, אפילו אם זה עבודה זרה שהוא לא עובד אותה, רק חברו עובד אותה, הוא יכול לבטל, עוד מעט נראה איך. בישראל אינו מבטל עבודה זרה של נוכרי, וקל וחומר לא את העבודה זרה של עצמו. כנראה שההסבר הוא שהישראל הוא הרבה יותר אידיאליסט, וכשהוא עובד עבודה זרה, אז גם כאשר הוא כועס על עבודה זרה שלו, הוא עדיין מאמין בה, והנוכרי הוא אופורטוניסט, כשהוא עובד עבודה זרה מסוימת, הוא עובד אותה, וכשהיא לא עוזרת לו, הוא באמת נוטש אותה. המבטל עבודה זרה ביטל משמשה, ביטל משמשה, משמשה מותרים והיא אסורה. אז אם הוא מבטל את הפסל עצמו, אז ברור שגם הדברים שמסביב מבוטלים. אם הגוי ביטל את עבודה זרה, גם הדברים שמסביב, ואז הם נהיים גם כן מותרים בענה. אבל אם הוא ביטל את משמשה, זה לא אומר ש... אז הם באמת מותרים, אבל העבודה זרה עצמה עדיין אסורה, כי היא המרכזית. משנה ה', כיצד מבטלה? כאן מדובר על פסל. בפרק הקודם דיברנו על איך מבטלים אשרה, עכשיו נדבר על איך מבטלים פסל. קטע ראש אוזנה, ראש חותמה, ראש אצבעה, פחסה אף על פי שלא חיסרה, ביטלה. אז אופן אחד זה לחתוך ממנה משהו, קטע ראש אוזנה, ראש חותמה, ראש אצבע. כמובן שאם הוא בא ומרסק אותה, ברור שהיא מותרת בענה. כאן מדובר איזה דבר מינימלי הוא צריך לעשות, לעשות לה נזק בולט, למשל את ראש אוזנה, את הקצה של האוזן שלה, זה דבר שהוא ניכר, והוא חתך את החתיכה הזאת, או את ראש חותמה, ראש אצבע, או שהוא עשה משהו אחר, בלי, לא חתך, אלא פחס, נגיד פחס לה חלק מהצורה, עם פטיש, ועכשיו יש בה איזה שקע כזה. זה נחשב ביטול, כי עכשיו כבר אי אפשר לעבוד אותם, מבחינתם הם כבר לא עובדים כזה דבר. אבל, רקק בפניה, השתין בפניה, גררה וזרק בה את הצועה, הרי זו אינה בטלה. אם הוא עשה בה מנהגי ביזיון, אבל הוא לא פגם בה באופן בלתי הפיך, אז היא לא בטלה. ולמה? כי הגויים לפעמים כשהם כועסים על העבודה זרה שלהם, הם משתוללים והם מבזים אותה, ואחר כך כשהם נרגעים חוזרים לעבוד אותה. אבל אם הוא חיסר אותה, הם כבר לא חוזרים לעבוד כזה דבר. מחרה או משכנה, רבי אומר ביטל, והחכמים אומרים לא ביטל. אם הוא מחר את העבודה זרה או משכן אותה בתמורה לחוב שהוא חייב, אז אומר רבי, זה מראה שהוא כבר לא נותן לה חשיבות מיוחדת, ומבחינתו היא סתם גוש מתכת. והחכמים אומרים לא ביטל, למה? כי הוא אומר, אני כבר לא יכול לעבוד אותה, אולי השני יעבוד אותה. ואם ישראל קיבל אותה, אז הוא אומר לעצמו, אולי ישראל ימכור אותה לגוי. משנה ו. עבודה זרה שהיא ניחוע עובדיה בשעת שלום, מותרת. בשעת מלחמה, אסורה. אז זה עוד צורה לבטל עבודה זרה, זה לנטוש אותה. אז אם הגויים עזבו את העבודה זרה שלהם, היא ניחוע בשעת שלום, כלומר, מתוך החלטה, מתוך צלילות הדעת, מותרת. כלומר, זה באמת מראה שהם לא רוצים אותה יותר והיא מבוטלת. אם זה היה בשעת מלחמה, כלומר, נאלצו לברוח ממנה, אז היא אסורה, כי אין שום הוכחה שהם לא רוצים אותה יותר. במוסיעות של מלכים, הרי אלו מותרות, מפני שמעמידים אותן בשעה שהמלכים עוברים. בימוסיות של מלכים זה בסיסים עשויים מאבן. למדנו שהבימוסיות, למדנו בפרק הקודם שגם הבימוסיות של הפסלים אסורים בהנאה, אבל כאן מדובר על מקרה מיוחד. הבסיס הזה מאבן של מלכים, מה הכוונה? היו שמים עליהם פסלים, על הבימוסיות האלה, רק שהמלך עובר. כלומר, היו מניחים אותם בדרכים, איפה שהמלך עתיד לעבור, ושם היו מניחים את הפסל, כדי שכשהמלך יעבור, הוא יוכל להשתחוות להם. הרי אלו מותרות. למה? מפני שמעמידים אותם בשעה שהמלכים עוברים. מעמידים אותם רק בשעה שהמלכים עוברים. אז קודם כל הם זמנים. דבר שני, לפעמים המלך מחליט לעבור במקום אחר, וזה בכלל מראה שלא חשובה לו העבודה זרה הזאת. ובגלל שזה כל כך הראי, זה בעצם לא אוסר את הבימוסיות עצמן. משנה זין, שאלו את הזקנים ברומי, הזקנים היהודים שגרו ברומי, שאלו אותם עובדי עבודה זרה, אם אין רצונו בעבודה זרה, למה אינו מבטלה? כן? אם הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בעבודה זרה, למה הוא בעצמו לא נלחם בה? אמרו להן, אילו לדבר שאין צורך לעולם היו עובדים, היה מבטלו. הרי אין עובדים לחמה וללבנה, לכוכבים ולמזלות, יאבד עולמו מפני השוטים. עונים הזקנים שברומי, כלומר, אם הם היו עובדים לדברים לא חשובים, אז הוא היה יכול, אז הוא היה נלחם בזה, אבל הם עובדים לדברים דברים גדולים, שהם חלק מהבריאה, חלק גדול, לשמש, לירח, מה, יאבד עולמו מפני השוטים? אמרו להם, אם כן, יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, ויניח דבר שצורך העולם בו. אז בסדר, אז דברים שהם שטותיים, שבהם יילחם, בדברים שהעולם תלוי בהם לא יילחם. אמרו להם, אף אנו מחזיקים ידי עובדיהם של אלו, שאומרים, תדעו שהן אלוהות, שהרי לא בטלו. אומרים הזקנים, אבל זה מכניס לנו למצב יותר גרוע. למה שהם נלחם רק בעבודה זרה מסוימת ולא באחרת, אז עובדי האחרת יגידו, הנה, זה הוכחה שהשמש והירח הם באמת כן אלוהות, כי עובדה שהשם לא נלחם בהם, הוא לא מעיז להילחם בהם. לכן, השם לא נלחם בעבודה זרה, אלא משאיר הכל לבחירה החופשית. משנה ח', לוקחים גת בעוטה מן הנוכרים, אף על פי שהוא נוטל בידו ונותן את הפוך. אנחנו עכשיו עוברים להלכות יין נסך. אז יש לנו גת בעוטה, כלומר זה גת של ענבים דרוכים, והגוי התעסק בגת הזאת. הוא התעסק בחלק של הדריכה, רק נסביר שהגת בנויה בצורה, בעצם הגת זה הבריכה העליונה, שבהם דורכים את הענבים, ואז יש משם המיץ ענבים זורם בתעלה, או עם ברז לתוך החלק התחתון שנקרא הבור. אז יש לנו הגת והבור. אז אם הוא יתעסק בגת, מותר לקחת את זה, מותר לקנות את הענבים האלה, את הגת מהנוכרי, אבל פי שהוא נוטל בידו ונותן לתפוח. כלומר, למרות שהגוי הזה ממש נגע בידיים, בענבים הדרוכים, ודחף אותם לכיוון התפוח. התפוח זה האזור שבו זה הרימה, הרימה ששמים שם את הענבים הדרוכים, ובעצם כשהוא עשה את זה, הוא גם נגע ביין שמטפטף מהם. למרות זאת, זה מותר, כי מיץ ענבים לא מתנסך. זה רק לפי המשנה הזאת. לא לפי ההלכה. ואינו נעשה יין נסך עד שירד לבור. כלומר, אינו נעשה יין נסך עד שהגוי ירד לבור. כלומר, אין כאן חשש ליין נסך, אלא אם כן ראית את הגוי יורד לבור ונוגע ביין, במיץ ענבים שהגיע לבור. ירד לבור, מה שבבור אסור והשאר מותר. אם ראית את הגוי נמצא ליד בור, לא אותו גוי שהיה למעלה, אלא בכלל גוי ש... או אותו גוי, סליחה, לא משנה. אז מה שבבור אסור, אבל השאר מותר, היין שעדיין למעלה מותר. להלכה היין נאסר במגע הגוי מיד כשיצא מהענב, כלומר עוד בגת, ולכן אסור בכלל לקחת מגוי ענבים כאלה או יין, משהו שגוי יתעסק בו. משנה ת' דורכים עם הנוכרי בגת אבל לא בוצרים עמו. המשנה הזאת ממשיכה את שיטת משנה הקודמת שמיץ ענבים לא מתנסך, ולכן דורכים עם הנוכרי בגת אבל לא בוצרים עמו. למה לא בוצרים עמו? זה כאן בכלל חשש למשהו אחר. הגוי, יש על גזרו עליו טומאה, הוא בעצם מטמא את כל את כל הענבים. והמשנה שלנו סוברת שאסור לגרום טומאה לפירות ארץ ישראל, אפילו שהם שייכים לגוי. אז דורכים עם הנוכרי בגת, כי הוא כבר טימא את כל הענבים. כל מה שהוא הביא לשם כבר נטמא. אז אתה יכול לעזור לו לדרוך את הענבים בגת, בגלל ש... הם כבר נטמאו, אתה לא מוסיף טומאה. אבל לא בוצרים עמו, אתה לא יכול לעזור לו לבצור, כי אתה ממש מסייע לו לטמא את הענבים. ישראל שהוא עושה בטומאה, לא דורכים ולא בוצרים עמו. אותו דבר, ישראל שחשוד לטמא את הפירות, בעצם הוא מפסיד מהכהנים את התרומה, לא דורכים ולא בוצרים עמו. אז לא בוצרים עמו אנחנו מבינים, כי זה עוזר לו, מסייע לעוברי עבירה, מסייע לו להגיע לטמא אותם. למה לא דורכים אפילו איתו? למרות שזה כבר נטמא, זה כנס. אבל מוליכים עמו חביות לגת, ומביאים עמו מן הגת. אבל מותר לעשות דברים שהם אומנם קשורים איכשהו ליין, אבל הם לא ישיר, לא באופן ישיר. למשל, מוליכים עמו חביות ריקות לגת. למרות שהחביות האלה הן טמאות, מותר לך להוליך אותם לגת, כי אתה לא ממש מביא את החביות האלה אל היין, וגם מביא עמו מן הגת. כלומר, אחרי שהוא מילא את החביות, בעצם כבר טימא את היין, מותר להביא את החביות מהגת לאן שצריך. נחתום שהוא עושה בטומאה. אז זה דומה למקרה הקודם. זה יהודי שיש לו מאפייה והוא חשוד לטמא את העיסה. בעצם הוא מפסיד מהכהן את החלה, את הפרשת חלה. לא לשין ולא עורכים עמו. לא מתעסקים בבצק מפני שזה קשור, זה מסייע לעוברי אווירה. אבל מוליכים עמו פת לפלטר. כלומר, דברים אחרים שהם מעבר לסיוע עצמו מותר. למשל, מותר להוליך עמו את הלחם לחנות. חנות שמוכר את הלחם. משנה יוד. נוכרי שנמצא עומד בצד הבור של יין. אז אתה מגיע בבוקר לגת שלך ואתה מגלה שיש גוי עומד ליד בור היין. אם יש לו עליו מלווה, אסור. אם אתה חייב כסף לגוי הזה, יש לו עליו מלווה, אסור. כי הוא עכשיו, הוא חושש שאתה אולי לא תחזיר לו את המלווה, והוא בא לטעום מהיין שלך, לראות מה טיבו, כדי לדעת, אולי זה יהיה תשלום הולם. ובעצם הרגע שהוא נוגע ביין שלך, זה חשש לניסוך וזה אסור בהנאה. אין לו עליו מלווה, מותר. אם זה סתם גוי זר, אז אנחנו לא אומרים שהוא נגע ביין, כי הוא חושש, הוא יודע שאם יתפסו אותו נוגע ביין, ישיתו עליו את כל הסכום של היין. לכן לא חוששים שהוא נגע. נפל לבור ועלה ומדדו בקנה, התיז את הצירה בקנה, או שהיה מטפח על פי חבית מרותחת, בכל אלו היה מעשה ואמרו עם אחר, ורבי שמעון מתיר. אז אם הגוי נפל לבור ועלה, עלה הכוונה עלה מת, אז האם חוששים שתוך כדי שהוא נפל הוא ניסך? לא סביר. מדדו בקנה, הוא לא נגע ביין אלא הכניס קנה מדידה לתוך הבור כדי לבדוק כמה יין יש שם. התיז את הצירה בקנה, או ראה צירה מתקרבת אל היין, התיז, העיף אותה עם איזה קנה, הוא היה מטפח על פי חבית מרותחת, הייתה חבית שהייתה תוססת, היה שם קצף, והוא פינה את הקצף. בכל אלו היה מעשה ואמרו עם אחר. אז קודם כל, שיטת תנא קמא, או שיטת מי שאמרו עם אחר, זה שזה עם אחר הכוונה אסור בשתייה, זה מותר בהנאה, אבל לא בשתייה, לכן תמכור את זה לגוי, תהנה מהכסף. רבי שמעון מתיר, רבי שמעון מתיר לגמרי. כי בכל הדברים האלה מוכח שהוא עשה את זה לשם, לא לשם ניסוך. נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור, זה היה מעשה והכשירו. במקרה הזה, כולם מודים שאם הוא הטיל חבית לתוך הבור בחמתו, שהוא לא מרוכז בכלל בענייני ניסוך, אז לכולי אלמה זה מותר אפילו בשתייה. משנה י' א', המטהר יינו של נוחרי ונותנו ברשותו. אז יש לנו נוחרי, יש לו ענבים, יש לו תעשייה של יין, והוא רוצה למכור יין גם ליהודים, והוא יודע שאם הוא נוגע ביין, הוא פוסל אותו, הוא אוסר אותו. אז הוא מביא יהודי שיעשה הכל. אז יש לנו בן אדם שמטהר יינו של נוחרי, הכוונה עושה אותו בטהרה, ונותנו ברשותו. אחרי שהוא מסיים להכין את היין של הנוחרי, הוא מניח את זה ברשותו של הנוחרי, של אותו נוחרי בעל היין. אז עכשיו זה לכאורה בעיה, עשית הכל טוב, עכשיו הנחת את זה אצל הגוי, אולי עכשיו הוא נוגע בזה. אז בבית הפתוח לרשות הרבים, בעיר שיש בה גויים וישראלים, מותר. כלומר, אם הנחת את זה ברשות הגוי, אבל במקום פתוח, שגם פתוח לרשות הרבים וגם יש שם יהודים שעוברים באזור, אז זה מותר כי הגוי חושש לגעת שמה יראו אותו יהודים ויפיצו שהיין שלו כבר לא קשר. בעיר שכולה גויים אסור. אם הוא עשה את זה בעיר שכולה גויים, אז זה לא עוזר שהוא שם את זה אצל הגוי, זה כבר נהיה חשש לניסוך. כמובן, גם אם זה היה במקום לא פתוח לרשות הרבים. זה אסור, מה? עד שיושיב שומר. כלומר, הוא חייב לשים אדם שישמור על זה. ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר. אף על פי שהוא יוצא ונכנס מותר. כלומר, השומר הזה לא חייב לשבת שם כל היום וכל הלילה, אלא הוא צריך להיות מה שנקרא יוצא ונכנס. כלומר, שהוא נכנס בהפתעה, הוא יכול להגיע בפתע פתאום, בלי שהגוי יראה אותו מרחוק, זה מותר מפני שזה מהווה סיבה מספקת שהגוי לא יעיז לגעת ביין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל רשות גויים אחת היא. רבי שמעון בן אלעזר מדבר, זה כאילו, זה מחלוקת נסתרת. בעצם, לפי תנא קמא, אם הוא שם את ה... כל זה נכון, שאנחנו חוששים שהגוי ייגע ביין, אם לא יהיה שם שומר, אם זה לא בית שפתוח לרשות הרבים בעיר שיש גויים וישראלים, זה רק נכון אם שמת את זה ברשות אותו נוחרי בעל היין, הרי בעל הבית, הוא מרגיש... הוא מרגיש בבית עם היין שלו, אז הוא עלול לגעת. אבל אם שמת את זה אצל גוי אחר, הגוי האחר מפחד שמישהו, או למשל בעל היין, יתפוס אותו נוגע ביין ויהרוס לו את כל הסחורה. אז אם שמת את זה אצל גוי אחר, לא צריך שומר, וזה מותר. אומר רבי שמעון בן אלעזר, כל רשות גויים אחת. אומר לא, אם שמת את זה אצל גוי אחר, זה גם כן, אתה גם כן צריך לשים שומר. כל רשות גויים אחת היא הכוונה שגם רשותו של בעל היין, גם רשותו של גוי אחר, זה נחשב אותו דבר לעניין זה שצריך לשים שומר. משנה י"ב, המתאר יינו של נוחרי ונותנו ברשותו. אותו מקרה כמו קודם, יהודי שעושה בשביל גוי את היין בקשרות, נותנו ברשותו. והלא כותב לו, התקבלתי ממך מאות מותר. עכשיו, היהודי הזה רוצה גם לקנות את היין. אז הגוי כתב לו, התקבלתי ממך מאות. כלומר, כתב לו כבר קבלה על היין. בעצם זה עכשיו הופך להיות יין של יהודי שנמצא ברשותו של הגוי. ההלכה היא שהיין הזה מותר כי הגוי מפחד לגעת בזה. מפחד שיתפסו אותו. ומדובר שהוא כתב לו התקבלתי ממך מאות אפילו אם הוא לא באמת קיבל ממנו מאות. אבל, אומרת המשנה, אם ירצה ישראל להוציאו ואינו מניחו עד שייתן לו את מעותיו, זה היה מעשה בבית שען ואסרו חכמים. מר, אבל אם הוא כתב לו, התקבלתי ממך מעות, והוא באמת לא קיבל ממנו מעות. אבל הוא כתב את זה והוא לא באמת התכוון לזה, כאילו, הוא לא באמת התכוון להגיד זה שלך לגמרי, כאילו שקיבלתי ממך תשלום. עובדה שכשהגוי רצה להוציא, שהישראל רצה להוציא את זה ממנו, הוא לא הרשה לו להוציא עד שהוא ייתן לו את המזומן. זה היה מעשה בבית שען ואסרו חכמים, כי זה מראה שהגוי עדיין יש לו זיקה ליין, וממילא אנחנו חוששים שאולי הוא נגע ביין. עד כאן.